שלום, שבוע טוב. מה זה היה זה? שלום, אני רוצה ככה בלימוד פשוט לנסות להתבונן בסוגיה פשוטה, קלה מאוד, קשה לכולנו. מנושא אקטואלי, כמו שאומרים, אקטואלי, שלום, נושא אקטואלי. נושא אקטואלי תמיד, נסו לראות מה אקטואלי הזה, תמיד מסתכלים בחדשות, מה היה היום בחדשות, אבל באמת זה לא אקטואלי. למה זה לא אקטואלי? כי זה משתנה, זה משתנה. היום יהיה ככה, מחר יהיה ככה. מה שאקטואלי באמת, אם אנחנו רוצים לגעת מה שאקטואלי, זה מה שקורה עכשיו באמת, באמת מה שקורה. ולכן הביטוי אקטואלי הוא יותר נכון מה רלוונטי לעכשיו. זה בדרך כלל שאנחנו רוצים לזהות, אנחנו צריכים לזהות מה באותו זמן, מה שייך לזמן הזה. קודם להגיד שהחורף הוא התכנסות, הקיץ הוא האביב, מה שייך לזמן הזה? מה שייך לזמן הזה? מה המציאות שאנחנו מתחדשים בה עכשיו? כשאנחנו רוצים לראות מה המציאות שאנחנו מתחדשים בה, אנחנו יודעים. כלומר, אנחנו יודעים בפסח שאנחנו צריכים להיות במוד של חירות. חייבים, איך עושים את זה? אנחנו מבינים שזה קשור למצע קצת, שילים עליכם. אנחנו מבינים שזה קשור קצת למצע, אנחנו מבינים שזה קשור קצת לזה, זה... אני מרגיש בבית, צריך להגיד, אתם כולם אני מכיר. פנים, לא בשמות, אבל אם עוד אחד, שילים עליכם. אז אנחנו, כשאנחנו באים להתבונן, אז אנחנו יודעים להגיד מה קורה בפסח. יכולים להגיד מה קורה ביום עצמאות. יש לנו המון הבלחות כאלה שאנחנו יודעים מה קורה באותו רגע, ואנחנו יכולים להבין מה מתרחש באותו רגע. על כל יום זה מאוד קשה לנו. אם היה נביא, היינו יודעים מה העבודה של כבדלת בחשבן, היום. היום כבר קפה בחשבן. מה היום המיוחד של כבדלת בחשבן? מה היום המיוחד של קפה בחשבן? מה המציאות המיוחדת של כל רגע ורגע? זה המהות, כי תמיד אנחנו חיים בעולם, ותמיד חיים בעולם, אנחנו חיים בשלושה רבדים. אנחנו חיים ברובד של המקום, חיים ברובד של זמן, וחיים ברובד של הנפש. כל המקבלה נקרא לזה עשן, עולם שנה נפש. חיים ברובד של המקום, המקום אנחנו עושה בגבעת שמואל. הזמן הוא הנושא הכי קשה, והאדם, אני פה ואתם פה ואנחנו ביחד. השאלה היא מי זה אני וכל זה. אז כל מקרה, מימד הזמן זה הנושא שהוא הכי מתברר אצלנו כל הזמן. מה שיש לך קדושת הזמנים. וזה מאוד קשה לנו, אנחנו לא יודעים מה קורה באותו זמן. לא יודעים, לא יודעים. אז אמרתי, יש לנו הבלחות כאלה למציאות, שהיום זה זמן של דין, היום זה זמן של כפרה, היום זה זמן של תשובה. חודש חשוון יש לנו יום מיוחד, על יום פטירת רחל אמנו, זמן מיוחד. אנחנו יודעים להגיד, זה במקרה, הסתדר שם עם רחל, בנימין, רבין, והכל על אותו יהודה לפה, אבל לא משנה. אנחנו עכשיו בשבת חיי שרה, מעבר לתולדות, כפדלת, בואכה כפי חשבן. אני רוצה טיפה להתבונן במודים, במציאות, על הזמן הזה. אז קודם כל, מה אנחנו יודעים? הדבר היחידי שיש לנו, שזה שבת פרשת חיי שרה ושבת פרשת תולדות. כשאנחנו מסתכלים על פרשת חיי שרה, היא פרשה זה אקטואליה, ואנחנו עושים ללמוד ממנה לשבוע הזה, ומשום מה, כל הפרשה מהתחלה עד הסוף היא לא מובנת. דרך אגב, זה קורה עם הרבה פרשות, אבל היא פשוט לא מובנת. בואו נתחיל. קודם כל, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים כנראה על שרה שנפטרה. עוד רגע תראו איך הכל מתחבר לנקודה אחת. שרה מתה, כולם, רגע, בית מדרש עם מסכות, אבל בית מדרש מדברים ביחד, נכון? למה שרה מתה?
נבעלה.
תראו איזה גנת. מה?
נבעלה.
מתה. אברהם לא נבעל. הוא עקר. טוב. תראו מה הגננות עושות לנו. לא עלינו, כמו שאומרים. לא, אני לא נגד גננות. כתיאור מצב רגע, למה לא הגיוני בסיפור הזה? בסדר? מה לא הגיוני? קודם כל, תיאור היסטורי. איפה אברהם יוצא לעקדה? באר שבע. נכון? איפה העקדה? ירושלים. בהם כחברון. שמכיר את ישראל, ישר לירושלים, נכון? אברהם יוצא לירושלים, הולך לעקדה, כשהוא חוזר, איפה שרה? בקריית ארבע. פסוק מפורט, אתה מוצא בקריית ארבע, נכון? כשאברהם אבינו חוזר לעקדה, לאן הוא חוזר? לבאר שבע, עובר דרך חברון. זה בדרך. הולך לבאר שבע, וחוזר לקריית ארבע. פסוקים, רק פסוק קראתי. אברהם יוצא מבאר שבע, הולך דרך חברון, מגיע לירושלים לעקדה, צריך לדבר למה הוא עוזב את העקדה, אבל לא משנה. חוזר, שרה כבר בקריית ארבע. חוזר דרך, מגיע, חוזר. רש"י עוד אומר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, רש"י כותב, מבאר שבע. שלא תחשוב שהוא לא... למה? מה חז"ל רוצים לדייק בזה? מה יש ב... אתם יודעים, למה השרה הגיעה לקריית ארבע? נבעלה, למה הגיעה לקריית ארבע? בואו נשבור את התזה הזאת של הנבעלה, גם מהכל הדבר. בסדר? חז"ל מתארים שהאימהות היו יותר גדולות מהאבות בנביאות. יש לנו מקור על כולם. שרה, אנחנו מכירים כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כלומר, אברהם אבינו, תואר ראשון, שרה דוקטורט. אתה לא בכיוון, אתה לא מבין. זה כמו שיש רופא מתלמד, רופא בכיר. אתה לא בכיוון, נגיד בעולם של רפואה, לא תיאור, כל התזה, כל הפרבים, לא משנה, כל מה ששרה אומרת, אתה מקשיב. אתה לא מבין. אתה לא מבין לגבי הגר, אתה לא מבין לגבי ישמעאל, אתה לא מבין לגבי יצחק. דרך אגב, זה נאמר לגבי יצחק. גלה שבן אמה, כי לא יראה שבן אמה זה עם אדמי. אתה לא מבין! רבקה אנחנו מכירים. משבוע הבא אנחנו רואים אלה אלה תתיעות, נכון? רחל ולאה אנחנו רואים, נכון? תראו עד כמה זה חריף אצל רחל ולאה שהקדוש ברוך הוא בא ליעקב ואומר לו, הגיע הזמן לחזור הביתה, מה יעקב עושה? הוא יוצא החוצה לשתי משותיו ואומר לה, תקשיב, הקדוש ברוך הוא אמר לחזור הביתה, מה אתם נבואות? לא הבא, הקדוש ברוך הוא אמר לך לחזור, מה אתה שואל אותנו? כי כל האבות היו תפילות לאימהות בנבואה. זה קצת מרתק, כי אנחנו כל הזמן מקדשים את האבות ולא לומדים על האימהות, אבל האימהות היו... אם האבות היו תפילות לאימהות בנבואה, אתה מעיד לחשוב ששרה דאגה לילד יצחק? איך אפשר לחשוב את זה בכלל? היא הייתה יותר מאברהם. שרה דאוי מה קרה, המזיקן, המזינק, איך קוראים לזה? הילד האחרון. משינק. אוי, המשינק שלי, מה קרה לו? סבתא זרה הגרילה לבכות לאדם על האבות. באמצע הסריגה, נכון? באמצע הסריגה, סבתא זרה התחילה לבכות, לא יודעים מה לעשות. נבעלה, יאללה, וואה. אמר לה את זה בבת דרה, תגיע לה מאחור, אמר לה, הוא מת. נבעלה מתה, נכון? מה קרה לו אנחנו מתנה? אז ברור שלו, נכון? צריך להעמיק בסוגיה הזאת, ברור שלו. ועוד יותר ברור שלו, כי בכלל לא בקריית ארבע, היא בכלל לא בחברון, היא יצאה לקריית ארבע. בחצי מילה נגיד, אנחנו בקדת יצחק, זה ניסיון לשרה, זה ניסיון לאברהם, ומי שמת זה שרה? ניסיון, הקדת יצחק, זה הניסיון העשירי של אברהם. אלוהים ניסה את אברהם, נכון? ככה זה מתחיל. מה אומר לו? אז זה ניסיון לאברהם, הקדת יצחק, ומי שמת זה שרה. אז צריך להבין את המהלך הזה. בואו נעשה קצת, נעשה לצלול פנימה. אז זה הנקודה הראשונה. אז אפשר הרבה לדייק פה, יש פה המון המון פרטים. בעיקר שלא מבין למה, אנחנו לא מבינים למה אברהם מתעקש כל כך לקנות קבר לשרה. עוד רגע נברר את זה. אולי נדלג, כאילו אפשר עוד הרבה, אין לנו זמן. אין לנו זמן, נכון? אפשר לדייק. אין לנו זמן, אז רק בקצרה. כל הפרשה אחרי זה יש את אליעזר, נכון, חפש שידוך ליצחק, אפשר עוד הרבה, ובסוף, אבל כל הפרשה עוסקת המון במוות. כי בפרשה גם מתואר לנו מותו של אברהם, למרות שהוא לא מת בפרשה. יש לו עוד שבועיים עד שהוא יום. נכון?
מותו של ישמעאל.
מוזכר מותו של ישמעאל, יש לו רק מעבד בו שלושה שבועות. נכון? גם שרה האמת לא מתה בפרשה. בואו נדייק את זה, בסדר? כלומר, שלושה אנשים מתים בפרשה, ושלושתם זה לא התאריך, זה לא מיקום. אברהם מת בגיל 175, קחו את זה לאמצע פרשה הבאה, שיעקב מכין לנזיד הדשים, ואז הוא מת. ישמעאל מת בגיל 137, קחו את זה לפרשה הבאה של ויהי יעקב, זה ביציאה הזאת. הוא מת בגיל 137, יעקב בן 93, ובדיוק הבריחה אחרי הברכות. אחרי שמחליפים את הברכות, יעקב בורח, אז ישמעאל מת. אז יש שם גם ביאור, ישמעאל מת, ולכן עשיו, וזה עוד הרבה. כלומר, זה לא האזור שלנו. ולמה דווקא הפרשה שעסוקה בכם, והיו חיי שרה, נכון? יש בה הכי הרבה מוות. או שיש לנו פעולה כאילו ברור אחר, הכל נושא המוות והחיים. אולי אפילו ברור קצת יותר עמוק על כל נושא המוות והחיים, ואולי אפילו קצת נתבונן במילה הזאת מוות, בסדר? עוד רגע ניכנס אליה. צדיקים במותם קרויים חיים. כלומר, כתוב קרויים. אז הם לא חיים. אז הם לא חיים. אני חושב שזה קצת יותר, אני מסכים, יש עוד יותר. יעקב אבינו לא מת. אני חושב שאני רוצה, אם ננסה להצליח, נעלה פה עוד שלב, ואני אגלה למה קוראים לפרשה חיים. אתה יודע, בוא נתחיל מזה. צריך לדבר על אליעזר, ויש שם עוד את אליעזר, ויש שם את יצחק, ויש את לבן, כי אנחנו רואים שזה בדיוק אותה נקודה. אני אגיד בחצי מילה, אנחנו רואים שמשהו מפריע ללבן, הוא אדם מאוד תורני, מי שרואה. כל מה שאומרים ברוך השם, הוא מזכיר את שם השם בלי סוף, והשתחו ארצה להשם, ואומרים ברוך השם, כל הזמן מברך את השם, מברך את השם, את קודש הבריחו, י' כבחתי, ומשתחווה להשם, הוא אדם מאוד רציני לבן. הכפחת הגדול, הוא מברר עד היום הברכות שלנו הברכות של לבן לרבקה, אחותינו את תהיה לאלפי רבבה, מיגו, לא? אחותינו, נכון? את תהיה לאלפי רבבה, ואירה זריך את תר סונב, מה הוא מברך אותה? מה שהיא אומר? אחותינו את תהיה לאלפי רבבה, ובח ממך יצא זרע של אברהם. יהיה הזרע והברכה של אברהם ממך. ממך. נכון? זה מה שהוא אומר, יהיה הזרע של אברהם ממך. לדייק מה לבן אומר? בגדה של פסח. זה שווה שיעור שלם. פרו זה איקר, נכון? אהו כזה צד. אתה להרוג רק את הדבר. לבן! יש להרוג את כל את הכל. ומה הוא מברך את הבת שלו? את אחותו, סליחה? לאחותו, עוד שבועיים זה הבנות שלו. יהיה הזרע שאני רוצה להשמיד ממך? הלו לבן ביקש לעקור את הכל, נכון? כשהוא מבקר ברכת רבקה הוא אומר, יהיה הזרע ממך, ורש"י מוסיף עוד משהו, ולא מאישה אחרת. זוכרים את הגר, נכון? ממך. שממך יוולד יעקב, שהבנות שלי יוולד יעקב. שאחרי זה יוליד 12 שבטים. כלומר, זה הסבא שלנו. תמיד אוהבים לדבר על סבא יעקב. זה הצד השני שלא אוהבים, נכון? תמיד הצד של ההוא, של ההיא. הצד של הקלה, שלא אוהבים, תחמות, נכון? זה סבא יעקב, סבא לבן, יש לנו גם סבא לבן במשפוף. אנחנו תמיד אוהבים, יש לנו איכוס. סבא יעקב, סבא יצחק, הולכים למערת המכפלה. תפקר פה לבן, גם סבא לבן קבור את השוק. תחפש. אבל מה לעשות? גם סבא לא אוהבים את הצד הזה. צד אשכנזי, ספרדי, לא אוהבים את אלו, נכון? יש גם את הצד הזה, מה לעשות? טוב, גם זה, זה קשור לאותו נושא. גם הסיפור עם אליעזר קשור לאותו נושא וגם הסוף, אבל בואו נתחיל, בסדר? הביטוי הגדול של מות חיי שרה, אולי הביטוי של מוות, אנחנו רואים, אני אקרא פה שורה, זה כמה פסקאות מאוד דקות, אני לא אכנס לכל הפסקאות וכל זה, אבל אני רוצה לגעת בכמה שורות, ואז יוצאים מכל שורה עיקרון כלשהו. אומר לנו הרב קוק, מה שאני קורא זה מחיים עד העולם, מורות הקודש, יש הרבה פסקאות, אני רוצה לגעת בכך, בקצת. הוא אומר, המוות הוא חזיון שווא. עוד רגע נגיע מתוך זה לשרה, בסדר? תומעתו היא שקרו. כלומר, אומר לנו הרב קוק, עוד רגע נכנס מי יותר לעומק, שהמוות, אורות הקודש בית, חיזיון שו, שין פי, עמוד. המוות הוא חזיון שב. מה אנחנו מבינים מיד זה מתוך זה? שם כדבר מוות. הצגה. הצגה זה לא מיתי. הצגה. אין כזה דבר. מוות. אני אגיד, כן, כן, בכל... הוא לא מכון. לא, לא. הוא מדייק לנו עוד משהו. המוות הוא הצגה. אני ממשיך. פסקה, אני מדלק פסקה. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. יש פה עוד הרבה. יראת המוות, כלומר, ברובד מאוד עמוק, יש פחד ממוות, שהוא לא אמיתי, שהוא לא קיים. פחד ממשהו דמיוני, שלא קיים, שלא קיים, שלא נמצא, שהוא לא אמיתי, ואתה לא אמור לפחד ממנו. דרך אגב, אני אומר את זה בפרשה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, המדרשים מתייקים, לא בחר בה. לבכותה, כך קטנה, לביתה, לבכות את הרמב"ן שם, אבל לא קשור, לא בחר בה. למה? אין מה לבכות, אני משוחד. בסדר, לא פה, לא מה. מה אתה בוכה? סתם, לא פה. כמו שדוד נסע לחול. לא בוכים. צערים, חסר לנו, הדוד נסע לחול. דוד יעקב נסע לחול. נכון? אם דוד יעקב נסע לחול, הוא יותר לא איתנו. יותר לא איתנו. אתה בוכה כי הוא חסר לך. הילד מתגעגע, אבל אתה לא בוכה כי הוא מת. כי הוא נסע לחול. אנחנו מבינים לאט לאט את התובנה שאנחנו צריכים להתרומם אליה. יראת המוות, תראו את הרב כמידי, יראה מהמוות משבשת את כל, זה לא, אני, משבשת את כל החיים. בעצם, כל המהות שלנו בעולם היום זה סוגיה סביב המוות. בואו נדייק אותה, בסדר? יש בעצם שתי תנועות נפשיות בעולם. התנועה הנפשית של רוב האנשים שחיים את יראת המוות. בואו נדייק אותה. מה זה אומר יראת המוות? הפחד מהמוות, לא, לא רואים אותו בגיל הזה. מה לחום לפחד מהמוות? הפחד מהמוות פירושו, אני צריך להספיק. אתם יודעים מי צריך להספיק? מי שמרגיש שהוא זמני. מי שהוא לא זמני, אין לו מה להספיק. אין לך מה למעלה, אתה נצחי, אתה נסוף. מי שמרגיש שהוא צריך להספיק ולקנות ולרוץ ולעשות ולצות ולעבוד ולטור, הוא בעצם ברובד מאוד מאוד עמוק נמצא ביראת המוות. כי אצלו העולם שלו מתי שהוא נגמר וצריך להספיק, צריך להספיק את התואר וצריך להספיק לצבא וצריך להספיק את זה וצריך להספיק את זה. יש לו מציאות, הוא צריך כל הזמן במרוץ, הוא במרוץ, 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 במרוץ. למה? בגלל יראת המוות הזאת. עוד פעם, הוא לא קורא לזה יראת מוות, אני מדבר על הפסיכולוגיה הפנימית ממה זה נובע. במילים אחר, כן.
נגמר לו הזמן להתעסק בעולם
הזה,
הוא
עובר
לעולם הבא.
בזמן
הזה
הוא חצי רק
להתעסק.
כי העולם הזה באמת נגמר. תספר לך סיפור. אתה יודע, תגיד לי, למה ילד מרמה במונופול? מכיר מרעפים לוקחים הקופה עוד 200 שקל? לא, לא הייתה כאלה?
הייתי.
לא, אם לא הייתה הייתי לתת מישהו אחר עכשיו. תראה, אתה מאלה שלקחו, אלה ש... שחקים מונופול. אתה רואה, ילד לוקח 200 שקל לכיס. למה?
רוצה לנצח.
נכון? אתה יודע למה הוא עושה את זה? למה הוא באמת לוקח 200 שקל? אני יודע שהוא רוצה לנצח, ברור. אבל הוא רוצה לנצח ויכול להיות שהוא מאבד יותר עמוק מהחברים שלו. זה לא שהוא רוצה לנצח. הוא חושב שזה אמיתי. הוא חושב שזה אמיתי. מכיוון שהוא חושב שהמונופול זה אמיתי, הוא מוכן לריב עם החבר שלו. ולקחת 200 שקל. לקחת עוד כסף. הוא חושב, אתה יודע, יש כאלה, משחק מונופול. יש להם כסף ביד. הוא בטוח, הוא קנה את תל אביב. אלנבי, יראי מגמלים. לא, לא, זה לא אלונות, נכון? השתנה, לא. ואלונות באלנבי, לא, נכון? אני קניתי את תהלת, מה אתה קנה? את חיפה? הוא קנה את חיפה. הוא קנה את אלנבי, יראי שתי מלונות. עצרו אותו, נהיה עשיר. הוא נהיה עשיר. כולנו ילדים האלה, עוד רגע תראה. אתה מבין כבר לבד. הוא נהיה עשיר. ובגלל שהוא נהיה עשיר הוא גם מוכן לרמות אותו טיפה, והוא מרמה אותו, והוא מרמה אותו, והוא טוב, הוא לא מרמה. לא, נפל לי שש, נפל לי ארבע, נפל לי שש. זה אחד, מה התבלבל אצלו? יש לו איזה חזיון שב, חושב שזה החיים? היית אדם? חושב שאמרו לו פה זה החיים? גם אתה מבין, אני ממציא תיאור, האמת? אם כל יום יש איזה ילד תופס אקדח באמריקה, הולך לראות בבית ספר, תראי מה דרמה אני כזה, נכון? עוד איזה מג'וגה יגיע עם אקדח לבית ספר. לא חסר שמישהו יוציא סכין במונופול, אומר, אם היית, למה בנית מלון איפה שאסור? ואומרים, זה לא החיים, מה אתה עושה? זה משחק.
זה לא כסף אמיתי. מה אתה עושה?
במונופולים של פעם, כשהייתי ילד, היה כסף אחר. אז אני זוכר שהביאו מונופול שהייתי קטן, אמיתי. מה זאת אומרת? נראה כמו אמיתי.
זה היה חדש. חדש.
אני זוכר, אני אספר סיפור אמיתי. איפה זה גדלתי בקריית אתא? אז לא משנה, גדלתי באיזה מקום. היינו יוצאים מבית ספר, והצ'ופר היה אפשר לקנות שקית קרח. השלוקים הילדים. זה היה שקית, זה היה כזה קובייה, ריבוע כזה, כפור. היה שתי שקל לפי דעתי, או שקל, לא זוכר. של פעם, זה היה עם 10 נקודה, הרבה אפסים היה לו שם מאחורה, ירוק כזה. אני זוכר שאני, לא, אתם זוכרים את זה, מה זה כזה מטבע עם הרבה אפסים? אז אני זוכר שאני הולך ככה, אם הוא החבר שלי, היינו בכיתה ב' או ג', לא זוכר, זה היה כזה, הולכים איתו ככה בחור. אז אתה מפורף, וזה, לא, אתה חוויות ילדות. תוציא לפני של המונופול. אז בתמימות של ילד, הוא אומר לו, כך. אז הוא אומר לו, זה לא אמיתי. הוא אומר לו, זה אמיתי, זה מהמשחק שלנו בית. אז הוא אומר לו, אי אפשר לקנות עם זה, מתחיל לצעוק עליו. אז הוא אומר לו, אני אתן לך עוד לך. כולם ילדים כאלה. אלו, מה קרה לילד? הוא חושב שעם המלונות האלה, שהוא קרה פה עכשיו, זה משהו אמיתי. הוא חושב שהמלונות שהוא בנה במונופול זה אמיתי. הוא באמת עשיר. אתם לא מכירים את אלה שיש להם הרבה שטרות של מונופול והם חושבים שהם עשירים? לא אותו מונופול, רק השתנה, משחקים 7 שנים, משחקים 70 שנה, אותו משחק. עכשיו, כמו לא יכול להיות שיש אחד שבגלל משחק של 7 שעות יריב עם חבר שלו ואתה לא עם חברים? לא הגיוני שבגלל משחק של 70, אני לא משחק, אני קורא רק הביטוי הזה, המהות שאתה מבין שהמוות הוא דמיון, דמיון זה לדעת קודם כל אין מציאות של מוות. אין כזה דבר מציאות של מוות, לכן אומר הרב קוק, עירת המוות החזיון שלה ותאומתו היא שקרו, מה שבני אדם קוראים מוות הרי הוא רק סגבור את החיים. הפוך! זה 180 מעלות. תגבור את החיים ותעצומתם. זה בדיוק הפוך. עכשיו, למה זה קורה לנו? יש לנו איזה חזיון שב כזה. רגע, התחלתי להגיד, לפני השאלה, הבאתי לו דוגמה, אבל מה החזיון שב הזה יוצר לנו? כי אם המוות זה הסוף, יש 3 סוגי אנשים בעולם. את אלה שחיים את העבר, מסכנים. כל הבעיות הפסיכולוגיות, כל החרדות, קיימות לאלה שחיים את העבר. לאלה שחיים את העבר. הוא מפחד, אין לו סיכוי, לא הצלחתי, אני לא אצליח, אני לא זה, אני לא פה, כל אחד, נכשלתי. כל שחיים את העבר זה כסף טוב לפסיכולוגים, לפסיכולוגים, אתם יודעים מה אני אומר. או לחרדות או לסתם פחדים. כל הפחדים זה מקורם בעבר, נכון? יש את הצד השני, את אלה שחיים את העתיד, שעושים כל הזמן להרוויח ולרוץ. למה? כי אנחנו על זמן שאול. עוד רגע נגמר העסק, לא? זמן שאול, נגמר המשחק. צריך מהר. עירת המוות זה בדיוק הנקודה הזאת. הוא לא יודע שהוא מפחד ממוות. אבל במקום הפנימי שלו, הוא כל רגע במרוץ. להספיק, ולקחת, ולהשיג, ולהשיג עוד יותר, ולהשיג עוד יותר. הוא לא שם לב אפילו. הדילמה שלו, זה לפעמים אתה שומע אדם בגיל 18. בדילמה בחיים. הרי מתלבט. האם אני הולך לעבוד במקולת, או אני אבנה משהו באישיות שלי? והוא בדילמה. אולי אני אעבוד במקולת עכשיו, אני אעשה את הזמן. אתה אומר לך, תקשיב, אני מאוד מתלבט, אני הולך לאיזה בית מדרש ללמוד, אולי אני אעבוד אם יש לי בן דוד, יש לו הובנות, אני אעזור לו בהובנות. תתן כמה חודשים ו30,000 שקל? זה הסיפור? אבל מאיפה זה מתחיל? כי נקרא לזה, עירת המוות גורם אותך לתפוס את המציאות ואין בלתה. ואם זאת המציאות ואין בלתה, חבל על כל דקה. חבל על כל רגע, תתחיל. יש את האנשים שחיים בהווה. זה לא עבר וזה לא עבר, חיים בהווה. בהווה הכי קשה לחיות. בעולם הפסיכולוג לא קוראים לזה טוביים, לא משנה, זה מי מה אני מתכוון. להיות נוכח, להיות בהנחכה באותו רגע. את הרגע שאתה נמצא זה הרגע הכי משמעותי שלך. מתי אדם יכול לחיות את ההווה? שיודע שהחיים הם נצחים. כשהחיים הם נצחים, אתה משוחרר מכל דבר. עוד ונחזור לסתרה. כשהחיים הם נצחים, אתה משוחרר מהמגבלות האלה. עכשיו אנחנו מבינים למה רובנו, כמו שאומר הרב קוק, חיים ביראת המוות. היראה הזאת מהמוות. היראה הזאת מהחידלון. היראה הזאת שאנחנו הולכים ומתקלים. היראה הזאת שהמציאות הולכת ונגמרת. אומר לנו רפוק, אני מדלג בין כמה פסקות. יראת המוות היא מחלת כללית. הבא בעקב החטא, שדבר מחטא האדם הראשון, החטא יצר את דמיון המוות. והתשובה, אנחנו שם בגלל לחזור בתשובה, היא התרופה אחת להכחיד אותו מן העולם. הוא אומר, הרפוק, כל התהליך של חזרה בתשובה, תהליך שמה זה חזרה בתשובה? אתה חוזר, ומגיע כל הזמן להיות יותר אתה בנקודת ה... לא בעתיד, לא בעובד, לא בעבר, אלא להיות עובד אחר, אחר. אומר הרב קוק, כל המה לאדם, כל מה שאתה עושה כל היום, סובב ובולך, מנצל מן המוות. כל רגע בורח ממנו. איך אתה נסה לברוח ממנו? להשיג, להשיג ולהשיג ולהשיג. כי אם יש מוות, נגמר הכל. אתה לא יודע גם מתי יקרה. זה לא יבוא למטרתו. אתה לא יכול לנצח את המוות. בעומק, כי אין מוות. זה הכל דמיונות. יראת המוות, אתם זוכרים, יראת המוות, אין הכוונה עם מוות. זה דמיון. כי אם בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימי, אומר לנו הרב קוק, אתה יודע איך נצח את זה? כשאתה מגיע לצוחק ליום אחרון, עוד ועד, נו, שירת אשת חיים, מכירים. לצחוק, לצחוק, מתי אתה צוחק לזה? כשזה לא מתחיל, זה לא אצלך.
אפשר להשתמש ביראת המוות ככלי בשביל...
הפוך. אתה יודע מתי זה קורה? בדרך כלל זה מגיע, אתה רואה את האדם בן 70, 80, ואז הוא פתאום, הוא נמצא במקום כזה שהוא איבד את העולם. כבר אין לו כוח ללכת, אין לו כוח לרדוף, אין לו כוח להשיג, או הפוך, גילו לו מחלה חס וחלילה. פתאום אומר, מה אני רודף? זה אותו נגמר. כיוון שזה אותו נגמר, אותו נגמר, טוב, בוא נעשה כמה, מה שעושה לי טוב. בוא נעשה קצת טוב בעולם. שישאר ממני איזה זכר. בסדר? לזה אתה מתכוון.
אני מדחף שנותן עליו כוח
וזה כך להקליט. אני אסביר שוב. אם יש מוות צריך להספיק. כשאתה צריך להספיק אוטומטית, אתה צריך לוותר על משהו שהוא לא בהספק. בסדר? כשאין מוות, אם אין מוות בעולם, אז הנושא הוא לא להספיק. הנושא הוא להיות בעומק. הנושא הוא להיות. אני אגיד שוב, אם מתישהו נגמר לי השיעור, אני צריך להספיק הרבה דברים. אם השיעור שלו נגמר, אני צריך עכשיו להספיק. אין ברירה, אני עובד במגבלות זמן, נכון? אם השיעור הזה לא נגמר, רגע נגיד באיזה דוגמה, בסדר? כלומר, אני יושב עכשיו עם הבן שלי, אני יושב איתו מחר, אני יושב איתו היום, אז הנושא הוא לא להספיק את השורות. עצם הדיבור שלנו, עצם הלימוד ביחד הופך למשמעותי. כלומר, עברתי מההספק לתוכן. כל פעם שיש איזה פאטה במשהו שהולך להגביל אותי, אני חייב להספיק. כשאני יושב עם הבן שלי לשעה חברותה, מה העיקר בזמן הזה? שעה חברותה. אין עניין להספיק פסקאות, כי הנושא הוא עצם המפגש. אבל אם חס וחלילה ממחר אנחנו לא נפגשים, אז בסדר? בואו נחזור אליי, אחרת לא נגיע בסוף לשרה, זה כן.
זהו, אבל כתוב שאם אדם
נוטה
לגבור על יתר רעה,
שיזכר ביום המיתה. כלומר, תפחית את עצמך. כלומר, אם אתה אדם, לא עלינו, בשביל הדוגמאות, אם אתה אדם לא עלינו שהולך אחר יצריו הבהמיים, טוב, יש פה מאוד יותר נמוכה. יש פה מאוד נמוכה. אחד שהולך אחר יצריו הבהמיים. תזכיר לעסק שלך, ליצר הרע, שעשות אותו מתים. אבל אתה עדיין בתוך יראת המוות. הגמרא מדברת על קומה מאוד נמוכה, זה נראה כמו שאתה ניסית להגיד, קח את עירת המוות ותשתתף בה. בסדר, לאדם שכל היום רואה סרטים, תגיד לו, רגע, החיים נגמרים, כדאי שתעשה משהו. בסדר. אבל זה עדיין, אנחנו רוצים לנצח את עירת המוות. אנחנו רוצים את האמת. זה לא מציאות. טוב, בואו במהירות, בסדר? טוב, אז יש פה עוד הרבה פסקאות האלה. המוות הוא חזיון של תומתו שקרום שבני אדם קוראים מוות הרוח תגבור את החיים ותעצומתם ומתוך השקיעה התאומית בקטנות אדם משתקע בקטנות היום אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה היצר אותו כן הרי הוא מצייר את תגבור את החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה שהוא קורא אותה מוות אומר לנו הרב קוק וזה אני כמעט מילה במילה בגלל הסגנות אומר לנו הרב קוק זה כל כך עצוב, יש דבר עם כל כך עוצמות של חיים, כוחות חיים עצומים שמתגלים לנו, חיי שרה. לכן זה אצל אברהם ואצל ישמעאל. הוא מציין את תגבור את החיים הזאת בצורה קטנה, חשוכה ומדיבה, כאילו אין בה כלום. ממשיך הרב קוק, מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקריד אותה. הכהן אסור לראות נס. אתה כל השפיות האלה. אתה בנקודת הנצח, בנקודת החיים. שאי אפשר להימלט ממנו כל זמן שהממשל הכזבי, שהחיים שלנו חיים בשקר אחד גדול, כל כך שולט בעולם. כי אם בעברת העיניים המחזה, מה אתה רואה שם? המביא את רשמי הטעות הזו, הטעות לא מכן להנפת. על כל נפש שבוע, מסביר עכשיו למה הכהנים אסור להם להתאמע. אני רוצה רק עוד נקודה אחת במהירה, ואז אחזור לפרשה, ולסכם. הווייתנו הזמנית, אומר הפוך, מניצוץ אחד מהוויה נצחית. אינסופית. כמו של האש, לאש. לא מבינים, לאש אין תאריך. איפה האש נמצאת? מה זה אש? זה אומר, זה יודעים, נכון? רוכבת על חומר, מחלה, 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 וזהו, לא נגמר. רק לא רואה, חוק שימור אנרגיה, נכון? אנרגיה, נכון? חדש? אם כן, אבל עצם הדבר, חוק שימור אנרגיה, האש לא נוצרה. כשאני משפשף שני אבנים, אני מגלה את האש הקיים, מוציא אותה, מגלה את האנרגיה אל הפועל. אבל אנטנו הזמנית היא ניצוץ אחד מהוויה הנצחית. ואי אפשר להוציא לפועל רק הנצח, אני חוזר לפרשת שבוע, הנצח הוא היסוד האיתן. האם אתה בונה את חייך סביב הנצח או סביב הזמניות? הנצח הוא היסוד האיתן לכל חיים תרבותיים ולא מובנם. השאיפה אל הדר הנצח, שאדם חי את הנצח. אחרי זה תראו את המשפט שמביא לפסקה הזאת, ראיתי אותה גזורה בהרבה צופרים של קומונריות או מדריכות, בלי להבין איך זה יפה לקחו אותו. השאיפה אל הדר הנצח מנצחת את המוות ומוחה דמעה מעל כל פנים. עד כאן הפסקה. ואז הרב קוק, הרב הנזיר, מוסיף שורה, לא קשורה לכאורה. האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. אתם יודעים איך רואים אדם נצחי? האנשים הגדולים באים לדבר הכי קטן, להכין פינת קפה. פתיק. באים האנשים הגדולים, באים למבוקשים היותר קטנים, היותר קטנים, היותר קטנים, בדרכים של גדלות. נמחות, כל הגודל גדול. איפה מזהים אדם גדול? בדברים הקטנים. של הקוס, של הדף, של הספר, של איך הוא. כי האנשים הגדולים מבינים שהנצח, הנצח הוא פה. ואז כל פרט קטן מגלה את הנצח. כל שיחה טובה. כל חיוב על אדם חוב, הוא שייך לקומת הנצח. כל מילה טובה שזרקת, כל מעשה טוב, אבל בעולם נאמר, מעשה טוב שלא ראו כאילו לא נעשה, נכון? מעשה טוב שאף אחד לא ראה אותו, נגיד סדרת את הבית מנהר, אף אחד לא שם לב נוחת מלוכלך. לא עשית, לא צילמת, לא פרסמת, לא ראית, לא כלום. מילה טובה שאמרת לבן אדם, נגיד יש בן אדם עצבני, נגיד אתה אמרת לו מילה טובה, נרגע, אחרי שתי דקות תעצבן לי משהו חדש. מה המילה טובה שזרקת? האנשים הקטנים מסתכלים רגע, אבל איפה? בתכלס, איך אומרים? בתכלס, מה יוצא? בתכלס, מה יוצא? האנשים הגדולים באים לדברים הקטנים בדרכים של גדלות, זה הרב קוק, מחבר לשורה לפני כן, השאיפה אל הדר הנצח מוכם דיבר לכל פנים, מחבר למה שלפני כן. אני חושב כמו שאברהם אבינו רוצה ללמד אותה, אני אומר את זה במהירות. עכשיו, כדי לסכם היום על הדמותה של שרה, יש הרבה דברים להסביר למה שרה יצאה מבאר שבע לקריית ארבע. אני רוצה להגיד שהיא רצה להצטרף לשם. אני רוצה להגיד שפרחה נשמתה הפוך. פחדה שאברהם לא עמד בניסיון. או היא פחדה שהדחק לא ראוי להיות. עולה. בדיוק הפוך. אתה יודע מה השטן אמר לה? שהדחק לא הוקרה. חתן לא שיקר. אתה אומר, הפכתי את הפרשה. אני חושב, זה פשט הדברים. אני רוצה להבין את זה. חתן אמר לה, רצו להקריב את יצחק, ולא הקריבו. עכשיו פורח נשמתה של צדקת. לא היינו ראויים? לא היינו ראויים? אתה מסתכל על סבתא שרה, שחיה את העולם הזמני הזה. סבתא שרה, שחיה את העולם הזמני הזה. חיה את העולם הזמני הזה, ופוחדת על המג'ינת, מה יהיה איתו. אבל זה לא סבתא שרה, זה שרה אימנו, שמולידה את הצחוק בעולם. לפי המפרשים, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא שואל על שרה למה היא צוחקת? מה הוא שואל? למה צחקה שרה? בקרבה. אתם יודעים איפה צריך לעשות שחקן? למה את לא צוחקת בחוץ? אני שיצ... מה, מה פירוש המילה יצחק? יצחק זה מי שמביא צחוק לעולם. יצחק צוחק, ישמעאל צוחק על יצחק, אברהם צוחק, שרה צוחקת. אתם יודעים מתי צוחקים? מתי אדון צוחק? שכל המציאות המדומיינת הזאת נשברת לו מול העיניים, הוא לא אחרי. אישה בת 90, בלי רחם, היא בלי רחם. אדם בן 100, עקר, לא. אולי יהיה. חזל אומרים שהוא לא יכול להוליד. שרה עקרה אין לה ולד. חזל אומרים, עקרה, למה אתה כותב אין לה ולד? אני יודע את זה. פרשת נוח. שרה עקרה, נקודה, אין לה ולד. לעולם לא יכול להיות לה ולד. אין לה רחם. אין לה איברים. אתם יודעים איזה צחוק קורה שיצחק נולד? אתם מסתכל על זה, קורא. זה עקרה. הצחוק הוא הביטוי הכי עמוק של הלעד שלנו על המציאות המדומיינת. אז אמרת שאני עקרה. נו, הוא תשבריך הוא זה בשנייה. הצחוק, מה שאני אומר זה פירוש ייחודי, אבל ראיתי אותו כתוב. למה צחקה שרה בקרבה? למה היא לא, מה היא פחקה? היא לא מאמינה שזה יקרה? היא לא מאמינה שזה יקרה שהיא צוחקת? כי לצורך, איזה שינוי מציאותי, מלא התמונה, אבל גם אברהם צוחק, כולם צוחקים שם. נכון, גם אברהם צוחק, אחרי בלוטה, את הלדנה, ואני עוד לא מזכן. למה הצחוק הזה לא יוצא? ואם מה קורה במות שרה? אברהם אבינו, יודע שארץ ישראל שלו, ולא קונה שום חלקה. תקשיבו, אברהם אבינו מסתובב בארץ ישראל, הלוך חזור. תחזרו מן, למה אברהם אבינו מסתובב בארץ ישראל? לכבוש אותה מזרעו של שם, מקנה, מבין, מלחמה, נכון? הוא הולך עד מצרים, עולה צפונה, סתובב, באר שבע, חברון, קירת ארבע, יוצא במלחמת ארבעת המלחמת, יש למלחם עד דמשק. עד דמשק. החלק עליהם לילה, איגוף, מכריע, חוזר עם הרכוש, עד סדום. מלכי צדק מלך שלם, חותך לירושלים, יורד אותו משברון, עוד פעם לקראתם, עולה להר המוריה, אני יכול לתאר את כל, הוא עובר את כל הארץ. מגיע עד אלון מורה מקום שכם, זה צפונית לירושלים, צפונית לבית אל, יורד את בית אל, עובר את כל הארץ. לא קונה מטר. למה? אתה יודעים למה אברהם לא קונה מטר?
זה שלו. למה צריך
לקנות משהו? אז
למה עכשיו הוא קונה? זה לא שלו.
מה?
זה לא שלו עכשיו.
למה עכשיו את הקבר הוא קונה?
כי הם החיטים, חזקים.
לא הבנתי, ושם היה כנעני, הארץ לא הייתה שוממה. אתה רואה שסדום היו, היה פה המון, בסדום הייתה עיר, היה שם חמש שרי הכיכר, זה לא שומם.
לא, אז תחם.
אז עם ערך, אותה תשובה תגיד גם על מערת המכפלה. אני רוצה להגיד משהו אחר. אברהם אבינו בגיל 70 מקבל את הבשורה על... מה? בלי בלמטרים, מה ההבטחה?
זה
היה סוף הלא טוב. הם הולכים לשעבוד במצרים, כמה זמן?
400
שנה. מתי זה מתחיל? אז. אז מתחיל, נכון? אברהם אבינו עם הפנים למצרים. אברהם אבינו עם הפנים למצרים, אני אומר אותו, אז הוא כבר 400 שנה. אברהם אבינו מסתובב בגלות. אברהם אבינו אומר, עכשיו כשבני ישראל יוצאים ממצרים, מתי סופרים להם שעבוד? אומר להם, אני ברית בין הבתרים. אברהם אבינו מקבל את ברית בין הבתרים בגיל 70, בגיל 75, סוף תחילת פרש, שבועיים, שהוא שומע לך לך, הוא אומר לאן אני הולך? לגלות! על ברית בין הבתרים הוא שומע בגיל 70, ואומרים לו, עכשיו מתחילה הגלות, 400 שנה, נכון? עכשיו! ואז חמש שנים אחר כך הוא מהלך לך לארץ ישראל, נכון? תחילת הגלות! הוא לא קורא כלום. אנחנו עם הפנים מצרימה. אנחנו עם הפנים למצרים. עוד רגע, יצחק גם הולך... אתה לא יורד, חוזר. יעקב, אנחנו עם הפנים למצרים, אברהם אבינו התחיל את הגלות. דרך אגב, נספור את זה בגלות. נספור, בתחילת פרשת שמות, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, 430 שנה, מגיל 70 הזה, של אברהם. אנחנו אברהם אבינו בתנועה גלותית. בגלות לא קונים כלום. עכשיו עובד דבר של התנועה הגלותית הזאת, אז מה הוא כובש בעצם? מה הוא עושה בארץ ישראל? כל התנועה שלו היא סביב גלות מצרים. הוא עכשיו בגלות. הוא עכשיו התחיל את גלות מצרים, לכן גם לא פשוט שהוא יצא ממצרים. לכן לא תפשר ממצרים. אפשר לדבר על זה עוד הרבה. אבל זה לא שלנו, אני רוצה לדבר על שרה. בסדר? ועכשיו מתחולל מאורה שמרחש את אברהם לקנות. קניין. עשר. בדקה. בסדר? חברון זה הפסולת של ארץ ישראל. אבל אומרים, גם היום חברון, מה שיש שם זה מחצבות של אבן, אתם יודעים, אין שם כלום. אבן, אבן, כל האבנים זה מחברון, נכון? רואים את זה בשלוש מקומות, אחד רואים את זה במרגלים, והיה עלו בנגב כדרך התגרים, נכון? שמראים קודם כל את הפסולת, יודעים מה אני מכוון, לא? אנחנו מתחילים מחברון כי זה הפסולת, אחרי זה מגיעים לגולן, דלי, דלי, מה אני מעלה לו, נכון? אבל הפסולת, נכון? אז אנחנו אומרים, מכיוון שהפסולת היא פסולת קברי מתים, חברון זה בקברות אחד ענק. בקברות אחד, אז הוא יש מעיין פה, מעיין שם, כל מי שם, שם חברון מתלם. אבל לעצם זה, יש שם, זה הכל סלעים, כן? אתה לא רואה שם, למדת בשם חברון? אני מסתכלו עליך, זה תראו, מסעיות ענק שנוסעות עם לבנים כאלה.
חלילה.
מה?
חלילה.
חברון. למה? כי זה אבנים, זה עיר של אבנים. ולכן היא קוצה לקברי מתים. כשאברהם אבינו מחפש לקנות דווקא קבר בארץ ישראל, זה בדיוק הביטוי העמוק של בירור מה זה חיים, שווה 20 דקות, אבל לא עכשיו, זה לא שעה, אפילו רק במילה אחת, לקבור מישהו באדמה, ולקחת משהו מהעולם הזה לבזבוז. איך הוא תראו את בית העלמין, אתם יודעים איזה... זה מיליארדים מי יושב שם. בית העלמין ירקון, בית העלמין... למה אתה קובר? תשרוף. בעולם הנאור, שורפים את הגופה, מפזרים. אתה לוקח כסף מהאנשים החיים בשביל המתים? מה יש לך? זה כלום. אני משקיע בקבר. תשרוף. זה בזבוז של כסף. זה בזבוז נדלן יקר ערך במקומות הכי יקרים בגוש דן. יש איזה בית העלמין ישן בתל אביב. אתה רואה גורות שחקים, גורות שלושים גורות שחקים, רק על הפיסה הזאת אפשר להרים ארבעה בניינים של 30 קמות, כל 30 קמות, כל דירה כמה מיליונים ומיליארדים. למה אתה? הקניין הראשון שלנו דווקא קבר. מה זה אומר עלינו? זה לא לקדש את המוות, זה לקדש את החיים. שהקניין הראשון הוא דווקא קבר. אבל לא נאמר. בסדר? שבוע נפלא, כל טוב, תודה רבה. לא, מכילה, תורה לא מבין, גם שנה הבאה יש לך, גם שנה הבאה זה פסח.